today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום ראשון, למד באדר ראשון, א' דראש חודש אדר ב' תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף י"א. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו היה אכסניה לכל התורה, נשמע בארצינו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כך אמרו חכמים במסכת תענית בדף חפתת, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. אמר אף פאפה אילקח בר ישראל, דאית לדין לבעד אנוכרי לשתם את מיני באב, דרי המזלי ולמצא נפשי באדר דברי מזלי. איש ישראל שיש לו דין עם אנוכרי, ישתמת מלדון עמו בערכאותיהם בחודש אף שמזלו רעוע, וימציא עצמו בחודש אדר שמזלו בריא. לפי שמן השמיים מגלגלים זכות ליום זכאי ושופין שמחה לחודש שמח. ואין חודש שמח כחודש אדר שרבתה בו ברכה שהיא סמויה מן העין, ואין עיניהם הרעות של שונאי ישראל יכולות לשלוט בברכה זו. תדע, אביא לך ראיה, כשביקש המן הרשע לידע בהצטגננות באיזה חודש יהיה נוח לו להתגבר על ישראל, נתעלם ממנו כוחו של ישראל שהוא חזק בחודש זה יותר מבשאר החודשים, והפיל פור הוא הגורל על חודש 12 וחודש אדר. לכך גדולה הייתה השמחה אחרי כן, כשנהפך להם היגון לשמחה והאבל ליום טוב. ולא ימי הפורים בלבד ימים של שמחה הם, אלא כל החודש, כך שכן כתיב במגילת אסתר בפרק ת', והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, כלומר כך כתיבו של חודש זה ששונאי ישראל רואים בו יגון ואבל לישראל, ואינו אלא אוצר גנוז של שמחה ויום טוב בשביל ישראל. ובמה גדול כוחם של ישראל בחודש זה מבשאר החודשים, כדגים, מה הדגים חיותם ותוקפם במים, אף ישראל חיותם ותוקפם במים של תורה שעולים להם בחודש זה, ותורתם מצלחת בידם, ואין שום שונא יכול להזדווג לישראל, אלא כשידי ישראל נעשים רפים מן התורה, כבמלחמת עמלק הראשונה. וכבימים הראשונים של מרדכי ואסתר, באותה שעה נשתקע מזלם ובאים לידי סכנת כליה, כיוון שמתגברים שוב בתורה, מיד מפר הקדוש ברוך הוא את מזימות שונאיהם, ומזלם של ישראל עולה עד למעל הראש. כך שנינו בברייתא במסכת ברכות בדף סמך א' עמוד ב', פעם אחת גזרה המלכות שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה, ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, אמר לו, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? אמר לו, אמשול לך משל. למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנער וראה הדגים שהיו מתקפצים ממקום למקום? אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתיירים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? אף אנחנו, עכשיו שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי היא חייך ואורך ימיך, כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, למדת שיקר תוקפם של ישראל וכל מקור שמחתה ממים של תורה הם. וחודש אדר שמסוגל לשמחה רק בכוח התורה הוא זה, שימי אדר מסוגלים יותר משאר הימים לקבלת עול תורה מאהבה ומרצון ובשמחת ליבב. עם הששון והשמחה האלו, בסייעת הדשמיה נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, אי רצון לפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישורים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 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 סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני. כתב השלה הקדוש מטוף, כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם יחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה, ברפואה של אימה. מזמור חף ג' בתהילים ליום ראשון, מזמור לדוד אדוני רואי לא יחסר, בינות דשא ירביצני על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב ינחיני במגלי צדק למען שמו, גם כי אילך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי שפתך ומשענתך, אימה ינחמוני תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת לשמן ראשי כוסי רביה, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. פרק חף ד' לדוד מזמור לאדוני ארץ ומלואה תיבל ויושבי בה, כי הוא על ימים מסדה, ועל נערות יכונניה מי יעלה בער אדוני, ומי יקום במקום קודשו נקי חפיים ובר ליבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת אדוני, וצדקה מאלוהי אישו. זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. שאו שערים ראשיכם, ינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני יזוז וגיבור אדוני, גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות. הוא מלך הכבוד סלע. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ריאו לאדוני, כל הארץ עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמור בצול מריתו, בואו שערה ותודה חצותיו בתהילה, הודו לו ברוך שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ודור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרבחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם בנקום לעינינו. נקמת דם עבדיו השפוך תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב. בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, ובמירה בימינו יקיץ לשוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו. ולשוננו רינה, אמן כן יהי רצון. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב שבת קודש, פרשת ויקהל שקלים. יום שישי כוח באדר ראשון, תשפ"ד, אז למדנו את דפים ט' וי' במסכת בבא מציע, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם משיכה או הנהגה קונות בגמל, והתשובה? משיכה קונה בגמל ובהנהגה מסתפקת הגמרא. שאלה שנייה, האם הועיל קניין הנעשה בשבת? התשובה בדיעבד כן. שאלה שלישית, אומר לחברו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה, האם קנה ומדוע? והתשובה לא קנה מפני שלשון זו משתמעת שהמקנה אינו מתכוון להקנות. שאלה רביעית, האומר לחברו קנה בהמה זו וקנה כלים שעליה, האם קנה את הכלים ומתי? והתשובה, ניתן לקנות את הכלים רק עם הבהמה כפותה. שאלה חמישית, דגים שנפלו לספינה אם נקנו בקניין חצר ומדוע? והתשובה, נקנו בחצר מפני שהספינה במהותה אינה חצר מהלכת ורק המים הם שהולכים תחתיה, וממילא הספינה אינה חצר שאינה מהלכת. שאלה שישית, התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, מה הדין ומדוע? והתשובה, לא קנה לרשי מפני שלא עשהו שליח, אבל התוספות הוכיחו שאפילו אם עשהו שליח לא קנה. שאלה שביעית, למי שייכת מציאת פועל? והתשובה, אם נזכר למלאכה רגילה, המציאה שייכת לפועל, ואם נזכר ללקט מציאות, שייכת המציאה לבעל הבית. שאלה שמינית, איכן קניין דלת אמות אינו מועיל? והתשובה, לרב פאפה אינו מועיל ברשות בעל הבית, ולרב ששת אינו מועיל ברשות הרבים. שאלה תשיעית, לסוברים שחצר קונה מדין שליחות, האם חצר יכולה להיות שליח לעבירת גזילה ומדוע? והתשובה כן, לרבינה מפני שאינה ברת חיוב, ולרב סמה מפני שאינה בעלת בחירה. והשאלה האחרונה בדף יהודה הייתה, כהן ששולח ישראל שקדש לו גרושה עם השליחות חלה, והתשובה לרבינה לא ולרב סמה כן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, עוד אותו שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית דפינו היומיים, דפים ט' וי' במסכת בבא מציע שלמדנו בסייעתא דשמיא גדולה בערב שבת קודש פרשת ויקהל שקלים. תשין פי דלת, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, למד באדר א', א' דרוש חודש אדר ב' תשין פי דלת, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י' א', במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף י' עמוד א', 16 שורות לפני סוף העמוד מן המשנה, האומרת כך, ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה, זכה בה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו עוסקת במי שישתדל לזכות במציאה בדרך שאינה מועילה לקנותה. אומרת המשנה, ראה את המציאה, מי שראה את המציאה מונחת על הארץ ונפל עליה, וסבור היה שבכך הוא זוכה בה לעצמו, ובא אחר ותפסה מידו והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה ולא הראשון, משום שנפילה על חפץ אינה מעשה קניין המועיל. שואל, השיטה מקובצת, מדוע כתוב במשנה ראה את המציאה, למה לא נאמר במשנה נפל על המציאה? ואין לומר שכתוב כך בשביל חדש שאין אדם קונה מציאה בראייה, שהרי זה כבר כתוב במשנה הקודמת, שאף שהרוכב ראה את המציאה, היא לא נקנתה לו בכך. תרץ השיטה מקובצת שדרך המשנה להשמיע את אותו חידוש בכמה מקומות, כאשר לא נדרש לכך אלא להוסיף מילה אחת. ועוד תירוץ, שמהמשנה הקודמת אין ללמוד אלא שראייה גרועה אינה קונה, שלא היה רוכב יכול לתפוס את המציאה עד שירד מן הבהמה, ובינתיים יכול היה חברו לזכות בה. ובמשנתנו התחדש עוד, שאפילו ראייה ונפילה יחד אינן קונות. זו היה המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא תקנת קניין ארבע אמות, אשר ממנה מובן מה החידוש בדין המשנה. אמר יש לקיש משום אבא כהן ברדלה. ארבע אמות של אדם שמסביב האדם קונות לו חפץ המונח בהם בכל מקום שהוא עומד. מה איתמה? מה הטעם שקונות לו? משום דתקינו רבנן דלא עתילי מצויי. חכמים תקנו שארבע אמותיו של אדם יקנו לו כדי שלא יבואו אנשים לידי מריבה. הכוונה לארבע אמות לכל צעד, דהיינו שמונה אמות על שמונה אמות, והוא עומד באמצען, אומר הראש במסכת עירובין. וכתבו הרמב"ן והרשב"א שנראה שדעת הראשונים ובתוכם רש"י, שרק במציאה והפקר תקנו שארבע אמות קונות לו כדי שלא יבואו לידי מריבה. וכן בגט תקנו משום תקנת האישה שלא תתעגן, שלא תישאר עגונה, אבל במכר ומתנה שלא שייך הטעם הזה לא תקנו. אילו הרמב"ן והרשב"א חולקים וסוברים שקניין 400 מועיל גם במתנה ומכר, מכיוון שתקנו, אז לא לחצאין תקנו. ובמכר ומתנה קל וחומר שקונות, שיש דעת אחרת מקנה. מביאה הגמרא שתי קושיות שהוקשו על הדין הזה. אמר אביי, מוטיב רב חייא בר יוסף פאה, רב חייא בר יוסף מקשה על הדין הזה ממשנה במסכת פאה, אמר רב, המוטיב רב יעקב ברידי נזיקין. רב יעקב ברידי מקשה על הדין הזה ממשנה בסדר נזיקין, והיא משנתנו. מפרשת הגמרא, איזו היה משנה שעליה אמר אביי, מוטיב רב חייא בר יוסף פאה, שנינו במשנה במסכת פאה פרק ד' משנה ג', עני שנטל מקצת פאה שליקט כבר וזרק אותה על השאר, על פאה שעדיין לא נלקטה כדי לזכות בה, אין לו בה כלום, לא באותה שליקט ולא באותה שעליה זרק את שלו, וכן אם נפל לו עליה על פאה שלא נלקטה כדי לזכות בה, או שפרסת ליטו עליה כדי לזכות בה, מעבירין אותה ממנו. שאין אילו מעשים המועילים לקנות וקונסים אותו ולוקחים מידו אפילו מה שכבר נטל, כדי שלא יהיו רגילים בכך ויבואו לידי קטטה. וכן הדין בעומר של שכחה, וכן הדין בתבואה ששכחו לקוצרה, ונקטה המשנה בעומר שכחה, משום שהוא נזכר במפורש בכתוב, ושכחת עומר בשדה. ואילו שכחת כמה נלמדת מדרשה, אומר התוספות יום טוב. אז וכן הדין בעומר של שכחה, אם ביקש אני לקנותו בדרכים אילו. מקשה רב חייא בר יוסף, היא אמרת, אם אתה אומר שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, ניקנו לארבע אמות דידי, יקנו לו לעני ארבע אמותה, ומדוע אמרה המשנה שאם נפל על הפאה לוקחים לה אותה? שהרי אם היה קונה אותה על ידי קניין ארבע אמות, לא הייתה סיבה לקונסו, שהרי כהוגן עשה שעל פאה שלא נפל, אומר אמר המשיף. תרץ את הגמרא במאי עסקינן, במה עוסקת המשנה הזאת? דולא אמר אקני. כשלא אמר שחפץ תקנותה על ידי קניין ארבע אמות ולכן לא קנה. שואלת הגמרא, ואי תקון רבנן אם חכמים תקנו קניין זה, כי לא אמר מה יהווה. מה בכך שהוא לא אמר? יקנו לו ארבע אמותיו גם בלי שיאמר. מיישבת הגמרא, כיוון דנפל בכך שהוא נפל על הפאה, גלי דעתי גילה את דעתו דבנפילה ניחא ליה דניקני. שנוח לו לקנות את הפאה בנפילתו עליה, ואילו בקניין ארבע אמות, לא ניחא ליה דניקני, לא נוח לו לקנות. וארבע אמותיו אינן קונות לו בלא שרצה בכך, משום שארבע אמות הללו הן שלו כחצירו, בגלל שחכמים זיכו לו אותן. ואם אינו רוצה בכך, אינן נהיות שלו ואין לו במה לקנות. כך אומר הרי מיגש. אילו הרשב"א ונימוקי יוסף כתבו שכאשר לא התכוון לא קנה, משום שקניין ארבע אמות הוא תקנת חכמים, ויש כלל שהאומר אי אפשי איני רוצה בתקנת חכמים, שומעים לו. אבל במעשה קניין דאורייתא עם גילה שאין בדעתו לקנות בו, קנה אף על פי שלא התכוון. רב פאפה מתרץ לרוץ אחר על קושייתו של רב חייא בר יוסף. רב פאפה אמר, כי תקינו לרבנן, כשחכמים תקנו לאדם שיקנה בקניין 400, תקנו זאת רק באלמה, בכל מקום שיש בו רשות לכל אדם, כגון בסמטה של רבים או ברשות הרבים או בצידי רשות הרבים שמקומות האלו שייכים לרבים. אבל בשדה לבעל הבית לא תקינו לרבנן, בשדהו של אדם אחר לא תקנו חכמים קניין 400, ולכן אני אינו זוכה בפאה שב400, כיוון שהוא עומד בשדה חברו. שלא לכל אחד יש רשות להיכנס לשם, ואפילו אם המציאה שהוא רוצה לזכות בה בקניין 400 אינה קנויה לבעל השדה, כגון בשדה שאינה משתמרת לבעליה, אבל בימות החמה שבהם יש רשות לכל אחד להלך בשדה חברו, וכן בשדה של הפקר יש קניין 400. ואף על גב, דזכה לרחמנה בגבה, ואף שהתורה נתנה לעני זכות להלך בשדהו של בעל הבית, והיה מקום לחשוב שאומנם לא תקנו חכמים 400 בשדה שיש לה בעלים, אבל בשדה שמלקטים בפאה תקנו לעניים 400 לעניין שחייה בפאה. ואף שהשדה אינה קנויה להם, הרי גם סמטה של רבים שבה תקנו 400 גם לא קנויה להם. התשובה על זה כי זכה לרחמנה להלוך בה ולנקות לפאה, כל מה שזיקתה לו התורה בשדה, היא הזכות להיכנס ולהלך בה וללקט פאה, אבל למאבי חצרו לא זכה לרחמנה. זכות בשדה חברו שתחשב כשלו ויקנה בה בקניין 400, את זה התורה לא זיקתה לו. שחכמים לא תקנו ב400 ואין לדמותה לסמטה וכיוצא בה, כיוון שבסמטה יש לעני זכות להשתמש ולהתעכב, אבל בשדה של הפאה נמצאת בה, אין לו רשות אלא ללקט, ולאחר מכן עליו לצאת ממנה, ולכן לא תקנו חכמים שיהיו 400 בה כחצרו, כך אומר הריטב"א. ממשיכה הגמרא ומפרשת איזו היא המשנה שעליה אמר רבא מוטיב רב יעקב ברי דיני זיקין. שנינו במשנתנו ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה ולא הראשון. ומקשה רבי יעקב היא אמרת, אם אתה אומר ש400 של אדם קונות לו בכל מקום, ניקנו לי 400 דידי, יקנו לנופל 400 תאב את המציאה, ומדוע אמרה המשנה שהנוטלה זכה בה? תרצת הגמרא במה יסקין על במה עוסקת במשנתנו, זה לא אמר אקני. כשלא אמר שחפץ תקנותה על ידי קניין 400, שואלת הגמרא ביתקון רבנן את חכמים תקנו את הקניין הזה, כי לא אמר מה יווה. מה בכך שהוא לא אמר? שיקנו לו 400 גם מבלי שיומר. מפרשת הגמרא כבן נפל עליה. בכך שנפל על המציאה גלי דעתי גילה את דעתו בנפילה ניחא ליה דניקני. נוח לו לקנותה בנפילתו עליה, ואילו בקניין 400 לא ניחא ליה דניקני. לא נוח לו לקנות, כיוון שסבור היה שנפילתו קנתה לו. רב ששת מתרץ צירוץ אחר על קושיית רב יעקב ברידי. רב ששת אמר, כי תקינו רבנן משחכמים תקנו קניין 400 הוא רק בסמטה, מקום השייך לרבים ואינו רשות הרבים. רשות הרבים היא מקום הילוך הרבים, בסמטה יש מפרשים שהיא שביל שלא רבים מהלכים בו, כגון מבואות קטנים הפתוחים לרשות הרבים, ויש מפרשים שהיא כניסה בולטת מרשות הרבים ואינה עשויה להילוך. וכיוון שאין זו ממש רשות הרבים, אלא רק לפעמים מרוב הדוחק שברשות הרבים אנשים העושים סחורה זה עם זה, נכנסים לשם כדי לדבר בנחת, יש רשות לבני אדם להתעכב ולשבת שם ולהניח שם חפצים. אז מה שתקנו חכמים, קניין 400 זה רק בסמטה, מקום השייך לרבים ואינו רשות הרבים, דלא דחקי רבים, שאין הרבים מהלכים שם תמיד ואין המקום דחוק, אבל ברשות הרבים דקדחקי רבים, שהרבים מהלכים בה בצפיפות, לא תקינו רבנן, לא תקנו חכמים, קניין 400. כיוון שאין בה לאדם 400 שיכולות להיחשב מיוחדות לו, כי עוד הרבה אנשים עומדים שם לידו, וגם להם יש רשות לעמוד שם. ובמשלטנו מדובר ברשות הרבים, ולכן הנופל לא קנה ב-400. מקשה הגמרא על רב פאפה ורב ששת. ואבא הרי ריש לקיש, שאמר שארבע עמותיו של אדם קונות לו בכל מקום, כאמר, אמר שקונות בכל מקום וגם רשות הרבים ושדה חברו בכלל זה. תרץ לגמרא, במה שאמר ריש לקיש כל מקום הוא בא להטוי, הוא בא לרבות רק את צידי רשות הרבים, המקומות הסמוכים לכותלי רשות הרבים, שאין דרך בני אדם לעבור שם, שגם שם תקנו חכמים קניין 400. אבל הוא לא ריבה את רשות הרבים עצמה ולא את שדה חברו. שם אין קניין 400 קונה. ויהיה הגמרא דין נוסף שאמר ריש לקיש בשם אבא כהן ברדלה אשר נידון בו גם קניין 400. ואמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלה קטנה ילדה שלא מלאו לה 12 שנים ויום אחד אין לה קניין חצר שאם בעלה זרק לה גט לתוך חצרה לא נקנה לה גט ואינה מגורשת. גדולה מתגרשת על ידי חצרה כפי שלומדים בברייתא המובאת להלן בגמרא מהפסוק וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ולא נאמר ובידה יתנאו. שלא רק בנתינתו לידה מתגרשת, אלא גם בנתינתו לביתה ולחצירה. והמילה יד מתפרשת גם רשות. כמו שכתוב, הוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו, ואת הארץ הרי הוציא מרשותו ולא מידו. אז אם כן, אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלה קטנה, ילדה שלא מלאו לה 12 שנים ויום אחד, אין לה קניין חצר. שאם בעלה זרק לגט לתוך חצירה, לא נקנה לה גט ואינה מגורשת, וכן אין לה קניין 400, שאם זרק לגט לתוך 400, אינה מגורשת. ורבי יוחנן משום רבי ינאי חולק ואמר קטנה יש לה חצר ויש לה 400 ומגורשת על ידי זריקת גט לתוכן. כמו גדולה, מבררת הגמרא במייקה מפליגי במנך לקור רבי יוחנן וריש לקיש, שאומרת הגמרא מר סבר רבי יוחנן סובר שדין חצר שקונה לאישה את גיטה משום ידה התרבה, התרבה מדין יד, והוא כלול במה שאמרה התורה ונתן בידה שכל רשות השייכת לאישה היא ידה. ולכן כי היא חדית ליד, כמו שלקטנה יש יד והיא מתגרשת על ידי נתינת הגט בידה. כאמור במסכת גיטין בדף ס"ד עמוד ב', קטנה יודעת לשמור את גיטה מתגרשת, ושאינה יודעת לשמור את גיטה אינה מתגרשת, שכיוון שהתורה מעטה בפסוק ושילחה מביתו את מי שמשלחה ואינה חוזרת, יצאה זו השוטה שמשלחה וחוזרת. ופירש רש"י שכך הוא מנהג השוטים שאינם מתביישים וחוזרים אף ששילחו אותם, ולכן קטנה שאינה כל כך קטנה עד שהיא משלחה וחוזרת מתגרשת כגדולה. אז חצר נמי איתלה, כך גם חצר יש לה לקטנה והיא מתגרשת בנתינתו בחצירה. ומר סבר יש לה כשסובר שחצר משום שליחות התרבה, דין חצר שקונה לאישה את גיטה התרבה מדין שליחות. ואת עניין השליחות בגירושין חידשה התורה בפסוק ושילחה מביתו, ודרשו במסכת קידושין בדף ממאלף, מכאן שהאיש עושה שליח לנתינת הגט ומכאן שהאישה עושה שליח לקבלתו. ממילא האישה יכולה להתגרש גם באמצעות חצירה, משום שגם חצירה יכולה להיחשב כשליח. בדבר זה שחצירה של האישה זוכה לה בגט מדין שליחות, אינו זקוק לריבוי מן הכתוב, ואף לפי רבי יוחנן עם התורה לא הייתה מחדשת שחצר נחשבת כיד, היינו אומרים מסברה, שחצירה זוכה לאישה בגט מדין שליחות. שהחצר אינה כידה של האישה ממש, אלא כשליח שלה שמקבל את הגט בידו. וכי יחד לשליחות ליטלה, וכמו שאין דיני שליחות בקטנה, חצר נמי ליטלה. כך גם קניין חצר אין לה. במשלה במסרת גיטין מבואר בתף סמכי עמוד א' שאין קטן עושה שליח, כיוון שבפסוקים שבהם מתחדש עניין שליחות כתוב איש, ואין קטן בכלל זה. אז ממילא אין גם דיני שליחות בקטנה. ולכן גם קניין חצר אין לה. מקשה הגמרא על ריש לקיש, מאיקה למנדה אמר, האם יש מי שסובר שחצר משום שליחות התרבה? והתניא הרי שנינו בברייתא. המופיעה במסכת בבא קמא בדף סמך ד', וכן במסכת גיטין בדף עין זין, ולקמן בדף נון וב, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תימצא בידו הגניבה מישור עד חמור עצי חיים שניים ישלם, ודורשת הברייתא, נאמר בפסוק בידו, אין לי אלא ידו מתיבה זו איני יודע, אלא שאדם חייב עם גנב בידיים. גגו חצירו וכרפיפו מניין, כרפף הוא מקום שלא הוקף לדירה אלא לסיבה אחרת, אף על פי שיש בו מחיצות גבוהות עשרה כגון גנות ופרדסים ברחבה שאחורי הבתים שאינה נעשית לדירה, אז מניין אם רק נעל את גגו חצירו או כרפיפו בשביל לגנוב את הבהמה שנכנסה לשם מעצמה, מניין שחייב כפל כגנב? תלמוד לומר יש ללמוד זאת ממה שהתורה כפלה, אם ימצא תימצא. ואמרה התורה שניים ישלם מכל מקום, בכל מקרה שהגניבה נמצאת ברשותו של הגנב מכוח מעשיו, משלם כפל. מקשה הגמרא ואיסל כדאי תח, ואם תעלה בדעתך לומר שחצר משום שליחות התרבה, חצר התרבתה משום שליחות, אם כן מצינו שליח לדבר עבירה, הרי לנו מקרה שהתורה מחשיבה שליח לדבר עבירה כשליח, ומחייבת את המשלח, את הגנב על מעשהו של השליח, של החצר, שנחשב שהמשלח עשה את המעשה ככל מעשה שליח שמתייחס לשולחו ונחשב למעשה שלו מפני ששלוחו של אדם כמותו, כאמור במסכת קידושין בדף מ"ב עמוד א' וקיימלן, ברי כלל הוא בידינו שאין שליח לדבר עבירה, כיוון שאומרים לשליח דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, שהיה עליו לקיים את מצוות השם ולא את ציווי שולחו, ועל כן הוא אינו נחשב כלל לשליח, והמעשה מתייחס לשליח ולא למשלח. ותרץ את הגמרא אמר אבינה, איך יאמרינן, איכן אנחנו אומרים דאין שליח לדבר עבירה, רק איך דה שליח בר חיוב ההוא, איכן שגם השליח מחויב באיסור שנשלח לעבור עליו, שאז אין לחייב את המשלח משום הטענה של השליח דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. אבל בחצר עם שלוחו של אדם לדבר עבירה הייתה החצר שלו, דלאו בחיוב ההוא, שהחצר אינה שייכת בחיוב מצוות מחייב שולחו, במקרה כזה יהיה המשלח חייב על העבירה, כי חצר תחשב לשליח אף על פי שזהו דבר עבירה. מקשה הגמרא על תירוצו של רבינה, אלא מעלתה אם כדבריך שבמקרה שאין על השליח חיוב בעבירה שבשליחותו, אז המשלח חייב, אם כן האומר לאישה ועבד צאו גנבו לי, דלאו בני חיוב ענינו, שהם אינם חייבים לשלם על מה שגנבו, גם מבואר במשנה, במסכת בבא קמא בדף פז עמוד א', העבד והאישה פגיעתן רעה שהחובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורים אבל משלמים לאחר זמן, אך אינמי דמחייב שולחן? האם אכן יהיה השולח חייב בתשלומי הגניבה? מתרץ את הגמרא אמרת, יכול אתה לומר אישה ועבד בני חיוב ענינו, אישה ועבד הם כן בני חיוב ומתחייבים בתשלומים, ואשת מיה ורק עכשיו הם פטורים משום דלית לאו לשלומי, אין להם מיניים לשלם ואין הם פטורים בעצם מן התשלום, אלא שאינם משלמים אחמת עונסם. דתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת בבא קמא בדף פז עמוד א', נתגרשה האישה ונשתחרר העבד, חייבים לשלם על מה שהזיקו קודם לכן. ולפיכך השולחם לגנוב פטור, כי גם הם בני חיוב, וכיוון שאין שליח לדבר עבירה מתייחס מעשה הגניבה עליהם, ולא למשלחם. הגמרא מתרצת תירוץ אחר על הקושייה שהוקשתה על ריש לקיש. רב סמא אמר, איכה אמרינן, אין שליח לדבר עבירה? איכן אנו אומרים את הכלל שאין שליח לדבר עבירה, רק איכה דיבאי אביד דיבאי לא אביד? איכן שהבחירה נתונה בידי השליח, שאם הוא רוצה, הוא עובר את העבירה ועושה את שליחותו, ואם אינו רוצה, אינו עובר את העבירה. וכן כאשר השליח אינו יודע שזו עבירה, כיוון שאינו יודע שהחפץ שהתבקש להעביר הוא גנוב, ושהוא במעשה הוא מרחיקו מבעליו. נחשב הדבר שאין לו בחירה, והוא עושה בעל כורחו, ככה תוספות בדיבור המתחיל, איבה היא לא עביד. אבל בחצר הזוכה לבעליה בשליחותו במה שמונח בה, דבעל כורחי מוטיב בה, שהנחת החפצים בה נעשית בעל כורחה, מחייב שולחו, מתחייב המשלח על העבירה. כיוון שרק כשהשליח בחר לעבור את העבירה, יש ליטון כנגדו דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים, ומשום כך אין שליח לדבר עבירה. אבל אם המעשה נעשה בעל כורחו, אין מקום לטענה הזו, והרי הוא ככל שליח. מבררת הגמרא מה החילוק בין שני התירוצים ושואלת מהי בעיניי ומה החילוק בין תירוצו של רבינה לתירוצו של רב סמא. כלומר, באיזה מקרה מסקנתנו להלכה תהיה שונה אם ננקוט כאחד מן התירוצים? מן המסקנה שהיינו מגיעים אליה אם היינו נוקטים כתירוץ השני? משיבה הגמרא היא כבעיניי יש חילוק ביניהם בדינו של כהן דאמר לישראל שאמר לחברו שאינו כהן צווה קדש לאישה גרושה שאסורה לכהן ומותרת לישראל. ואדם יכול לקדש אישה לידי שליח והשליח ייתן לאישה את הכסף ויאמר לה הרי את מקודשת לפלוני בכסף זה כאמור במשנה במסכת קידושין בדף מ"א עמוד א'. והנידון הוא דווקא בכהן שאמר לישראל, אבל כהן ששלח את חברו הכהן לקדש לו גרושה, השליח נחשב לבר חיוב ואף שאינו עובר על איסור גרושה כשמקדש אותה לחברו ואינו מוזר אלא שלא לקדשה לעצמו. מכל מקום, כיוון שבאיסור של משלחו גם הוא מוזר, הרי הוא בר חיוב, ורק ישראל אינו מוזר מלקדש גרושה לעצמו, ואינו נחשב בר חיוב באיסור שבשליחות. אף שאם יעשנה יעבור באיסור לפני עיוור, לא תיתן מכשול. כך תוספות בדיבור המתחיל דאמר. ואילו הרשב"א והר"ן כתבו, שגם בכהן שאמר לכהן לקדש לו גרושה, אין השליח נחשב בר חיוב, כיוון שהוא לא מוזר שלא לקדש גרושה לחברו. ואומנם הוא עובר על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. אבל באיסור זה עובר גם הישראל המקדש גרושה לכהן, והגמרא נקטה ישראל כיוון שבמקרה כזה שכיח יותר, כי יש הרבה ישראלים ומעט כהנים. הנה מי אומרת הגמרא דוגמה נוספת, במקרה של איש המוזער בלא תקיף ופעת ראשכם, אמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך, דאמר לה לאישה אשר אינה מוזרת באיסור הזה, מפני שרק המוזר באיסור לא תשחית את פעת זקנך שבאותו פסוק מוזער בלא תקיף, ובאישה שלא שייכת באיסור השחתת זקן, היא אינה מוזרת בלא תקיף ופעת ראשכם. אז איש שמוזר בלא תקיף ופעת ראשכם, דאמר לה לאישה אשר אינה מוזרת באיסור הזה, אקפי לי קטן, אקיפי את פעתו של ילד זה, כלומר גלחי אותה, בלאו דווקא קטן אלא אפילו אדם מבוגר, אלא שמבוגר לא יניח לאחר להקיף את פעת ראשו, כי בכך יעבור גם הוא על האיסור. והריטב"א הוסיף לבאר שהגמרא נקטה קטן בשביל להשמיע לנו שאיסור עקיפת פעת הראש, הוא גם בהקפת ראשו של קטן. אז איש שמוזר בלא תקיף ופעת ראשכם, אמר לאישה אשר אינה מוזרת באיסור הזה, אקיפי את פעתו של ילד זה, כלומר גלחי אותה, לאח לישנה דאמר לפי תירוצו של רב סמא שהכלל בשליח לדבר עבירה הוא כל איכה דיבאי אביד איבאי לא אביד לא מחייב שלחו, שכל שירצה השליח יעשה את העבירה ואם לא ירצה לא יעשה אותה, אין המשלח מתחייב. אני נמי גם אילו הישראל והאישה איבאי אביד איבאי לא אביד, הבחירה בידם האם לעשות את שליחותם או לא, ולכן אין שליח לדבר עבירה ולא מחייב שולחן והמשלח יהיה פטור. אבל לאח לישנה דאמרת לפי תירוצו של רבינה שהכלל הוא כל איכה דשליח לאו בר חיוב המחייב שולחו, שבכל מקרה שהשליח אינו בר חיוב המשלח חייב, אני נמי גם אילו כיוון דלאו בני חיוב ענינו, כיוון שאינם מצווים באיסור שבמעשה השליחות לא נאמר בהם הכלל אין שליח לדבר עבירה הוא מחייב שולחן והמשלח מתחייב. המשלח מתחייב מלכות על האיסור שעבר, כך תוספות בדיבור המתחיל דאמר. ומוסיפים התוספות שיש חילוק נוסף בין תירוצי רבינה ורב סמא בכהן ששלח ישראל לקדש לו גרושה, שלרבינה עם קיצ'ה הקידושים חלים ששליחותו שליחות, אבל לרב סמה, הרי זה שליח לדבר עבירה, ואינו שליח והאישה אינה מקודשת. מוסיפה הגמרא ומקשה על ריש לקיש מהברייתא שבה נלמד דין קניין חצר בגט. מקשה הגמרא, ומאיקה למאן דאמר, האם יש מי שסובר שחצר לאו משום ידה התרבאי? שחצר לא התרבתה מידה של האישה, והתניא הרי שנינו בברייתא, במסכת גיטין בדף ע"ז עמוד א', נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אין לי אלא ידה שאישה מתגרשת בנתינת הגט בידה, גגה חצרה וקרפיפה מניין. מניין שאף אם נתן את הגט בגגה חצרה או קרפיפה, באותו שטח מגודר, הרי זו מגורשת. תלמוד לומר, יש לי ללמוד זאת ממה שהתורה אמרה ונתן. מכל מקום, היות ולא אמרה התורה ובידה יתנהו, דהיינו שלא רק בנתינתו לידה מתגרשת, אלא גם בנתינתו לביתה ולחצרה. שאין צריך לתת את הגט דווקא ביד האישה, אלא אפשר אף לתיתו ברשותה. ומשום שרשותה, דהיינו גגה חצרה וקרפיפה, הרי כידה, אז זו חידושה של הדרשה הזו. ואם אתה סובר שחצר היא רק שליח של האישה ואינה כידה ממש, שמשום כך אתה אומר שקטנה אינה מתגרשת בזריקת גט לחצרה, כי חצרה אינה כידה ושליחות לא התחדשה בה בקטנה, מדוע נצרח הלימוד מן הכתוב ונתן ללמד שבנתינת הגט לחצרה מתגרשת, הרי עניין שליחות בגט כבר נלמד ממקום אחר, שנאמר בשלחה, בדרשו במסכת קידושין בדף מ' א' עמוד א', מכאן שהאישה עושה שליח, וממילא אנחנו יודעים שחצרה של האישה, שהיא כשליח שלה, זוכה לה בגט בשליחותה, ויותר מכך, שמאחר שבגנב כבר רבתה התורה, שחצר נחשבת כשליח, אף איננו צריכים לומר זאת מסברה, אלא מוכח שמה שבאה התורה לחדש הוא, שחצר הרי היא כיד, ומה שבגנב הייתה התורה צריכה לרבות חצר, אף על פי שאת עניין שליחות כבר ידענו ממקום אחר, זה כדי לחדש שאף בגניבה שהיא עבירה, מכל מקום נחשבת החצר לשליח, מן הטעמים שביירו רבינה ורב סמה, כך אומר הרמב"ן. מתרצת הגמרא וחוזרת בה ממה שפרשה עד עכשיו, שהמחלוקת היא לעניין גט, ומפרשת שכל המחלוקת היא לעניין מציאה. אומרת הגמרא, באמת לעניין גט כולי אלמא לא פליגי, אין מחלוקת בדבר, וכולם מודים דחצר משום ידה התרבי, שהתורה ריבתה שחצרה של אישה נחשבת כיד לעניין גט, ולכן קטנה קונה את גיטה על ידי חצרה בארבע עמותיה, כי פליגי. כל המחלוקת היא לעניין מציאה, אם גם במציאה יש לקטנה קנייני חצר בארבע עמות או לא. מר סבא, רב יוחנן סובר, ילפין אנחנו לומדים מציאה מגט, וכמו שבגט התחדש שחצירה כידה, אף במציאה כך. ומר סבר, בריש לקיש סובר, לא ילפינן מציאה מגט, אין למידי מציאה מגט, כיוון שאין ללמוד דיני ממונות מענייני איסור. בחצר יד רק לעניין גט, ולכן קטנה אינה קונה דבר על ידי חצירה. ואומנם יש קניין חצר בענייני ממון, כמבואר לאל בדף יהודה עמוד ב', שלומדים מהפסוק, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, שחצירו של הגנב קונה לו את הגניבה שבה. אבל אי אפשר ללמוד ממנה לעניין קטן, כי אפשר לפרש שקניין חצר הוא רק מדין שליחות, ולקטנים אין שליחות. ואף שקניין חצר משום שליחות אינו זקוק לריבוי אחר, כי עניין שליחות כבר התחדש בתורה, יש צורך לרבות קניין חצר בגנב, משום שהייתי חושב שכיוון שאין שליח לדבר עבירה, הגנב לא יחויב על גניבתו באמצעות חצירו. כך מפרש רשי. אבל תוספות בדיבור המתחיל ילפינן פירשו באופן אחר, שבין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש חצר משום יד התרבי, גם במציאה, שכיוון שתורה חידשה קניין חצר בגט ובגניבה, ודאי שהדבר הוא מדין יד, ולכן שניהם מודים שחצר היא כיד בכל מקום. המחלוקת רק בעניין תקנת חכמים, שמציאת קטן יש בה משום גזל ואסור לקחתה ממנו, כאמור במסכת גיטין, בדף נ"ט עמוד ב', שמהתורה אין לקטן יד ואינו זוכה במציאה, ורק מדרבנן יש לו יד. רבי יוחנן סובר שכשתקנו לו יד, תקנו לו גם קניין חצר כיד, מפני שבגט יש קניין חצר לקטנה לקבל את גיטה, ואם חכמים יחלקו בתקנת יד לקטנים בין ידו לחצרו, יראה הדבר כחוכה ויתלולה. שבגט אין הבדל בין יד לחצר, ובמציאה אנחנו מחלקים, וזו הכוונה שלומדים מציאה מגט. ואילו ריש לקיש סובר שרק יד תקנו לקטן, אבל קניין חצר כיד לא תקנו לו, משום שטעם התקנה הוא מפני דרכי שלום, ודווקא חטיפת מציאה מידו של הקטן עלולה להביא למריבות. אבל בחטיפתה מחצירו אין כל חשש למריבה, ואין לה חשוש שיראה הדבר כחוכה ויתלולה, משום שאין לדמות גט שהוא איסורה למציאה שהיא ממונה, וזו הכוונה שלא לומדים מציאה מגט. כך מסביר הנחלת דוד. מתרץ לגמרא תירוץ נוסף, שהמחלוקת אינה בקטנה כפי שנאמר לעיל אלא בקטן. ביבית תימה אם תרצה אפשר לתרץ בדרך אחרת, שבקטנה כולי אלמה לא פליג ידי אלפין על מציאה מגט. אין מחלוקת שממה שהתחדש בגט, שחצירה כידה לומדים לעניין מציאה, וממילא יש קניין חצר לקטנה. ואחה בקטן כמי פליגי, מחלוקתם של רבי יוחנן בריש לקיש, האם רק בקטנה התחדש כך או גם בקטן. היינו, האם רק באישה חצר יד, כי התחדש בכך לעניין גט ומגט לומדים למציאה, אבל באיש שלא התרבה בו קניין חצר בשום מקום, חצר אינה יד, אלא רק שליח וממילא קטן שאין לו שליחות, אין לו חצר ואין לו ארבע עמות, אין לו קניין ארבע עמות, או שלומדים איש מאישה, שגם באיש חצר יד וקונה, אף למי שאינו יכול למנות שליח, דהיינו לקטן. מר סבא, רבי יוחנן סובר, ילפינן לומדים קטן מקטנה, וכמו שבאישה חצרה כידה, כך גם באיש, ולכן גם קטן יש לו קניין חצר בקניין ארבע עמות. אין לעניין גט, אין לעניין מציאה. ומר סבא, ריש לקיש סבר, לא ילפינן. אין למדים דינו של קטן מקטנה, כיוון שלא לומדים איש מאישה, ולפיכך רק לקטנה יש קניין חצר, אבל קטן אין לו קניין חצר ואין לו ארבע עמות. כי רק באישה חצר יד, אבל באיש אינה אלא משום שליחות, שאת זה אנחנו יודעים גם בלי ריבוי. ולכן קטן שאין בו שליחות, אין בו גם קניין חצר. כך הרמב"ם בהלכות גזלה ועבידה פרק י"ז הלכה י'. ולשיטת התוספות בפירוש הגמרא, ביאור הדברים הוא שרבי יוחנן וריש לקיש מסכימים שבתקנת חכמים שתקנו יד במציאה כלולה גם חצר, אלא שריש לקיש סובר שרק לקטנה תקנו, כן שלא לחלק בין חצירה בגיטין לחצירה במציאה, אבל בקטן לא תקנו, שכיוון שאין לו חצר בשום מקום אין כאן חוכה ויתלולה, וזו הכוונה שלא לומדים קטן מקטנה. רבי יוחנן סובר שתקנו חציר גם לקטנה וגם לקטנה, כדי לא לחלק בין קטן לקטנה, וזו הכוונה שלומדים קטן מקטנה. כך מסביר הנחלת דוד. מפרשת הגמרא בדרך שלישית שאין מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, והיא באה איתה, אם תרצה אפשר לפרש באופן אחר, מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי. רבי יוחנן אמר דבר אחד, ריש לקיש אמר דבר אחר, והם לא נחלקו. דהיינו ששניהם מסכימים שלומדים מציאה מגט ולא לומדים קטן מקטנה, אלא שרבי יוחנן דיבר על קטנה וריש לקיש דיבר על קטן, שבאישה גם מציאה חצר ידי, כי כך לומדים מגט, ולכן קטנה יש לה חצר ויש לה קניין 400, ובאיש חצר משום שליחות, כי לא לומדים איש מאישה, ולכן לקטן אין חצר ואין קניין 400. ומה שריש לקיש אמר קטנה אין לה חצר ואין לה 400 ולא אמר קטן, יש לפרש שכיוון שלקטן היה קניין חצר רק אם היו למדים כך מקטנה, על זה אמר השלקי שקטנה אין לחצר לעניין ללמוד ממנה לקטן. כך אומר הריטב"א. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף י' א' עמוד א'. משנה זו עוסקת בדין קניין חצר. אומרת המשנה, ראה בעל שדה, הותן אנשים הוא ראה, רצין אחר מציאה מונחת בשדהו כדי לתופסה, או שרצין אחר צבי שבור, שרגליו שבורות ואינו יכול לרוץ ולצאת מן השדה קודם שיגיעו אליו, או אחר גוזלות שלא פרחו שעדיין אינם יודעים לעוף, ואמר בעל השדה, זכתה לי שדי במציאה זו, זכתה לו שדהו במציאה שהייתה בה. ותוספות כותבים בדיבור המתחיל זכתה, שאין זה דווקא כשאמר זכתה לי, אלא אפילו בלא אמירתו זכה במציאה, כיוון שחצרו של אדם קונה לו את החפצים המונחים בתוכה, והטעם שעתן השנה במשנה ואמר זכתה לי, זה בגלל הסיפה של המשנה, שאם היה צבי רץ כדרכו, אפילו אם אמר זכתה לי, לא קנה. אבל הרמב״ם בכל גזלה בעבידה פרק י' ז' הלכה ח' והר"ן ועוד ראשונים חלקו על תוספות וסברו שנאמר במשנה ואמר זכתה לי זה בדווקא. אבל אם לא אמר כן, אף אם עמד בצד החצר לא זכה במציאה. בביאר הר"ן שהרי הגמרא מעמידה את משנתנו בחצר שאינה משתמרת, ובזה שעומד בצד חצירו היא משתמרת על ידו. אלא שאם אינו אומר זכתה לי, אינו מתעורר לזכות בהם ויכולים הם לברוח ועדיין אינם שמורים על ידו. וכשהאומר זכתה לי, מתעורר לקנותם ונעשים שמורים על ידו, ולכן גם יצריכו בגמרא שיהיה יכול לרוץ אחריהם ולתופסם. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם היה הצבי רץ כדרכו כדרך הצבעים שאינו יכול לתופסם, או שהיו הגזלות מפריחים כבר למדו לעוף, ואמר בעל השדה זכתה לי שדי, לא אמר כלום ולא זכה בהם, שהרי הם יכולים לברוח והוא אינו יכול לתופסם, והרי זה כסתם מציאה מונחת ברשות הרבים שאין אדם זוכה בה אלא אם תופסה. זו היה המשנה שלנו בדף י' א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם יש מציאה בשדהו שאינה יכולה לברוח ואמר זכתה לי שדי זכה, מבארת הגמרא שיש אופנים שאינו זוכה במציאה. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, מה ששנינו במשנה שאם אמר זכתה לי שדי זכה, והוא שעומד בצד שדהו מדובר כשאומר זאת בזמן שעומד בצד שדהו. שואלת הגמרא, בתקנה לשדהו שהשדה תקנה לו אף אם אינו עומד בצידה? דאמר רב יוסף ברבי חנינא, חצרו רשותו של אדם קונה לו עבורו את החפצים הנמצאים בתוכה אף שלא מדעתו ולא ידיעתו, ומדוע צריך בעל השדה לעמוד בצד שדהו? משיבה הגמרא, מה שאמר רבי יוסי בר חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אני מילה בחצר המשתמרת. דין זה נאמר דווקא בחצר המשתמרת, כלומר חצר המוקפת גדר, שאין אדם יכול לקחת את החפצים המונחים בתוכה. אבל חצר שאינה משתמרת ויכולים בני אדם אחרים לקחת את החפצים המונחים בה, היא עומד בצד שדהו, אין, היא לא, לא. אם הוא עומד בצד שדהו, אכן שדהו קונה לו. ואם אינו עומד על ידה, לא קנתה לו שדהו. מביאה הגמרא ראיה לחילוק הזה, ומנה תימרא, מניין לך שתאמר את הדין הזה דחצר שאינה משתמרת, היא עומד בצד שדהו, היא נכן קנה, והיא לא, אם אינו עומד בצד שדהו, לא קנה. דתניא, שנינו בברייתא לעניין שכחה, נאמר בתורה כי תקצור קצירך בשדהך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה היא יהיה. שאם בעל השדה או פועליו שכחו ללקט עומר בשדה בשעת ליקוט העומרים, או ששכחו לקצור מעט בעת קציר הקמה, צריך בעל הבית להשאירם לעניים, ואסור לו לחזור וללקט את מה שנשאר. היה עומד בעל השדה בעיר ואומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה ושמחתי על הפועלים שיביאו, פועלים שכחו, וכיוון שעכשיו אני זוכר אותו, לכן לא יהיה שכחה, אפילו אם אשכח אותו, יכול האם נאמר שלא יהיה שכחה, אף אם אחר כך ישכח אותו, תלמוד לומר, נאמר בתורה כאמור בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ט, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה, היא יהיה. ודרשו חז"ל, בשדה ושכחת ולא בעיר, דהיינו, שלא נאמרו דיני שכחה, אלא בשדה ולא בעיר. מבארת הגמרא את לשון הברייתא ושואלת, הגוף הקשיא, הברייתא הזו סותרת את עצמה. אמרת, נאמר בברייתא, היה עומד בעל השדה בעיר ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, יכול, לא יהיה שכחה, אלמה נראה משאלת הברייתא, שאם יחזור בעל הבית וישכח את האומרה ושכחה, יהיה לזה דין שכחה. ונסיב לגמרא, והברייתא מביאה ראיה מן הפסוק, בשדה, ושכחת ולא בעיר, שאין דיני שכחה בעיר אלא בשדה. אלמה לא אוהב שכחה, נמצא שאם יחזור בעל הבית וישכח, לא יהיה לזה דין שכחה, משום שאין דין שכחה בעיר. ואם כן קשים דברי הברייתא מתחילתה לסופה. משיבה הגמרא, אלא לאו אחי כאמר, אלא פירוש הברייתא כך הוא, אם הוא עומד בשדה ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, דינו, שאם העומר שכוח מעיקרו, כלומר שבעל השדה שכח את העומר קודם פועליו, אבי שכחה ואסור לו לשוב לקחתו, אבל אם העומר זכור, כלומר שבעל השדה השאיר אותו מדעתו, ולבסוף נהיה עומר שכוח על ידי פועליו, ששכחו את העומר בשדה, אין לעומר הזה דין שכחה, מה הייתה? מה? מה הטעם שאין לעומר דין שכחה? דקייבן דקאי גבה, כיוון שבעל השדה עומד בצד השדה ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, אבי אל חצרו וזכתה לי. שדהו אינה כחצר שבעליה זוכה במה שבתוכה, ולכן זכתה שדהו באומרים שנשכחו. אבל אם בעל השדה עומד בעיר ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, אפילו אם העומר זכור, דהיינו שבעל השדה היא ניחושה מדעתו ולבסוף נהיה שכוח על ידי פועליו, אבי שכחה, יש לעומר הזה דין שכחה, מה הייתה מה? מה הטעם שיש לעומר דין שכחה? כיוון דלי תגבי דליזקלי, היות ובעל השדה אינו עומד בצד שדהו שיוכל לזכות בעומר מדין חצר, ממילא יש לעומר דין שכחה. וכך תתפרש הברייתא, היה עומד בעיר ואומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה פועלים שכחו, לא יהיה שכחה, יכול לא יהיה שכחה, תלמוד לומר בשדה ושכחת, כלומר שכאשר אתה בשדה צריך שתשכח דווקא אתה כדי שיהיה לעומר הזה דין שכחה. אבל כשאתה בעיר אין צריך שתשכח דווקא אתה, אלא אפילו אם הפועלים שכחו ואתה זכור, הרי הוא שכחה. ומוכח מהברייתא שאם אדם עומד בצד חצירו שאינה משתמרת, הוא זוכה במציאתה, שהרי שדה היא כחצר שאינה משתמרת. ושנינו בברייתא שאם בעל השדה עומד בצד שדהו ואומר עומר ששכחו פועלים יהיה שלי, זכה בו. עכשיו מיישבת הגמרא את הברייתא באופן אחר, ובכך דוחה את הראיה לדין חצר שאינה משתמרת. שואלת הגמרא, ממאי, מניין לנו שביור הפסוק והברייתא הוא כפי שביארה הגמרא? דילמה שמה, הפירוש הוא שגזירת הכתוב היא בשדה נאבי שכחה ובעיר לא נאבי שכחה. שאם שכח בשדה עומר ונזכר כשעדיין הוא בשדה, הרי זה שכחה. אבל אם עמד בעיר ונזכר ששכח הוא ופועליו, לא יהיה בעומר הזה דין שכחה, ויש לשנות את לשון הברייתא ולגרוס יכול יהיה שכחה, במקום לגרוס יכול לא יהיה שכחה. תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה, בשדה ושכחת ולא בעיר, ואם כן אין ראיה מכאן לדין של שחייה בחצר שאינה משתמרת. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. משמעות הפסוק הזה לרבות שכחת העיר, שאפילו אם שכח בעיר, אסור לו לשוב לשדה לקחת את העומר, ואם כן, אי אפשר לבאר את הברייתא כפשוטה ולומר שגזירת הכתוב היא ששכחה בעיר אינה שכחה. שואלת הגמרא, איך אפשר ללמוד מהפסוק לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר? הרי האם היא באה אלי פסוק זה נצרח ללמד שהמבטל מצוות שכחה עובר בלב? משיבה הגמרא, אם כן, אם הפסוק בא לחייב בלב, נעי מקרא, יאמר הכתוב לא תיקחנו, שמשמעו איסור לקיחת השכחה. מה היא לא תשוב? מדוע נאמר האיסור בעריכות לשון לא תשוב לקחתו? אלא ודאי בא כתוב לרבות שכחת העיר, להוסיף שגם אם שכח בעיר הרי זה שכחה. שואלת הגמרא בהקת אם היא באה אלי, ועדיין צריך את הפסוק לא תשוב לקחתו לחדתנן, לדין שאמרה המשנה במסכת פאה פרק ו' משנה ד'. בדיני שכחה, שיחיד שהתחיל ללקוט את העומרים מראש שורת העומרים, ושכח עומר אחד או יותר בסוף השורה לפניו, הדין הוא שלפניו אין שכחה. העומר שבסוף השורה לפניו אין לו דין שכחה, שכיוון שלא הגיע אליו, אפשר לומר שלא שכחו, אלא אין יכול להוספו אחר כך. אבל אם שכח עומר בתחילת השורה או באמצעיתה, והמשיך לקצור את העומרים שלאחריו, הדין הוא שלאחריו יש שכחה. עומר שדילג עליו מאחוריו, יש לו דין שכחה. מפני שהוא באיסור, בל תשוב עם שב ומלקתו אחר שעבר עליו. זה הכלל בדיני שכחה. כלשהו בבל תשוב, ושהוא צריך לשוב על הכבב כדי ללקט אותו עם שכחו, יש לו דין שכחה. אבל כל שאינו בבל תשוב, שאינו צריך לשוב על הכבב לאוספו, אלא שעדיין לא עבר שם, אינו שכחה. ומבואר במשנה שאת הפסוק לא תשוב לקחתו, צריך ללימוד בדיני שכחה. ואיך אפשר ללמוד ממנו את שכחת העיר? אמר רבשי, מתרץ רבשי, דין שכחת העיר אינו נלמד מהפסוק לא תשוב לקחתו, אלא מפסוק אחר. אמר קרא, נאמר בפסוק, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה היא יהיה. המילה היא יהיה באה לרבות שכחת העיר, שגם אם שכח בעיר, יש לעומר הזה דין שכחה. ולכן אי אפשר לומר שאין כלל דין שכחה בעיר. אלא דווקא בזכור ולבסוף שכוח. מביאה הגמרא מוראים נוספים שחילקו בין עומד בצד צדהו לאינו עומד בצד צדהו. וכדברי רב יהודה כן אמרו לה, שמה שנאמר במשנה, שאם יש מציאה בשדהו שאינה יכולה לרוץ מחוץ לשדה ואמר זכתה לי שדי, זכה. והוא שעומד בצד צדהו. זה רק כשאמר זאת בזמן שעומד ליד צדהו, אבל אם אינו עומד בצד צדהו לא זכה. וכן אמר רבא בר בר חנה, והוא שעומד בצד צדהו. איתי ורבי אבא לאולה. הקשה רבי אבא על דברי אולה שנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה ת'. מעשה ברבן גמליאל וזקנים, וביניהם היו רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא ורב לזר בן עזריה, שהיו באים בספינה, שהפליגו בספינה, ונזכר רבן גמליאל שהניח בביתו פירות שלו עשרם. ותוספות בדיבור המתחיל עיסור, מביאים את דברי רש"י במסכת קידושין בדף חו עמוד ב', שרבן גמליאל חשש שבני ביתו יסמכו עליו שיסר, כיוון שחזקה על חבר, על תלמיד חכם, שאינו מוציא תחת ידו דבר שאינו מתוקן. אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד, מעשה ראשון שאני עתיד לתת ללוי במידה הראויה שהיא עשירית מן הפירות, נתון ליהושע בן חנניה שהיה לוי. בתרומה גדולה שצריך לתיתה קודם שנותן את המעשה ראשון ללוי, כבר נתן רבן גמליאל כשהיה בביתו. בסדר המעשרות כך הוא, תחילה מפרישה ישראל מן התבועה או הפירות תרומה גדולה לכהן, שנאמר ראשית גנך תירושך ויצריך וראשית גש צונך תיתן לו, ומן התורה אין לה שיעור אפילו חיטה אחת פותרת את כל הקרית, כל הערמה. אבל חכמים נתנו בשיעור, עין בינונית 1 מ-50, עין טובה 1 מ-40, עין רעה 1 מ-60. אחרי שהפריש תרומה גדולה, מפריש מעשר ראשון שהוא עשירית מן המותר ונותנו ללוי. והלוי חייב להפריש מהמעשר שקיבל עשירית לכהן, והוא הנקרא תרומת מעשר. ואחר שהפריש הישראל מעשר ראשון, מפריש עשירית למעשר שני ומעלהו לירושלים ואוכלו שם, או שפודהו ומעלה דמיו לירושלים. במעשר שני נוהג בשנה הראשונה לשמיטה, בשנייה, ברביעית ובחמישית, אבל בשנה השלישית והשישית מפריש מעשר עני במקום מעשר שני. אז אם כן אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע, דהיינו מעשר ראשון, ומקומו של המעשר מוזכר לו לרבי יהושע בן חנניה כדי שתהיה חצרו קונה לו את המעשרות. ורבי יהושע שילם עבור הסחירות של מקום המעשר, ואיסור אחר בעוד עשירית מהפירות שאני עתיד למוד למדוד למעשר עני, שאותה שנה הייתה שנת מעשר עני, נתון לעקיבא בן יוסף שהיה גבאי צדקה כדי שיזכה בו לעניים, במקומו של המעשר עני מוזכר לו. עכשיו מקשה רבי אבא לאולה, וכי רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא בן יוסף בצד צדהו של רבן גמליאל היו עומדים, הרי הם היו עומדים בספינה, וכיצד המקום שסחרו יקנה עבורם את המעשרות בקניין חצר? אלא מוכח מכאן שחצר קונה אפילו כשהבעלים אינם עומדים בצד השדה. אז איך אמרו לה שחצרו של אדם קונה לא רק כשעומד בצד שדהו? דוחה אולה את קושיית רבי אבא, אמר לאולה לרבי אבא, דמי, האם מרבנן דומה חכם זה דיינו רבי אבא? כדי לא גמרי אין ששמע אתה, כאחד שלא לימדו מעולם סוגיה, כלומר שלא חשש כלל לקושייתו של רבי אבא, אבל הוא לא פירש מה הטעם שהוא לא הסכים לשאלתו. וביאר הרדווז, למה לא חש אולה לבאר את הטעם שהקושייה של רבי אבא אינה קושייה? משום שהוא סבר שכיוון שיש דעת אחרת שמקנה, אין צריך שיעמוד הקונה בצד חצירו. כתירוצו של רב פאפה בהמשך הגמרא. מביאה הגמרא את המשך בירור הדבר בקושיית רבי אבא. כי אתה לסורה, כשהגיע רבי אבא לעיר סורה, אמר לו רבי אבא לחכמים, אחי אמר אולה, ואחי הוא טוויטי, כך אמר אולה וכך הקשיתי לו. אמר לה הוא מרבנה לרבי אבא לתרץ קושייתו, כיצד קנו רבי יהושע ורבי עקיבא את מעשרותיהם אף שלא עמדו בצד חצירם? רבן גמליאל מטלטלי אגב מקרקע יקנה להם. רבן גמליאל יקנה להם את המעשרות בקניין אגב, שאם עושה אדם קניין הראוי בקרקע, יכול לקנות אגב הקרקע גם את המטלטלין שהסכים המוכר להקנות לקונה, ואינו צריך לעשות קניין בנפרד גם במטלטלין. כמו שלמדנו במסכת קידושין בדף חו עמוד א', ואפילו אם אין המטלטלין נמצאים באותה חצר, וכאשר סחרו רבי יהושע ורבי עקיבא את הקרקע מרבן גמליאל, קנו את מעשרותיו אגב הקרקע. אומרת הגמרא, רבי זירא קבלה, רבי אבא לא קבלה. רבי זירא הסכים לתירוץ הזה, רבי אבא לא קיבל את התירוץ הזה. אמר רבא, שפי רבי, טוב עשה רבי אבא דלא קבלה שלא קיבל את התירוץ הזה. שהרי מדוע היו צריכים רבי יהושע ורבי עקיבא להוציא ממון כדי לקנות את החצר, וכך לקנות את מעשרותיו של רבי עקיבא, וכי לא היה להם לסכנים סודר לקנות ממנו בחליפין? לא היה להם איזה בגד שיכלו לתת אותו לרבן גמליאל בתורת קניין חליפין? ועל ידי זה לקנות מרבן גמליאל את מעשרותיו בקניין חליפין? קניין החליפין למדו אותו מהכתוב אצל בועז במגילת רות, שכאשר נעמי ורות רצו למכור את השדה שלהם, ורצה קרוב משפחתם לגאול את השדה שהרי זכותו לקנותה קודם לשאר אדם, אמר לו בועז שאינו יכול לקנות את השדה אלא אם יישא את רות לאישה. ואז הגואל סרב, ואז קנה ממנו בועז את הזכות לגאול, ועשה זאת בקניין נתינת נעל. כמו שמעיד הפסוק, וזאת לפנים בישראל, על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. וזאת התעודה בישראל. ודורשת הגמרא לקמן בדף ממזיין עמוד א', תמורה זו קניין חליפין, שמחליף את מה שקונה בחפץ אחר. ובבועז היה קניין זה בנעל, כיוון שנעל הוא דבר המצוי. אבל אפשר לעשותו גם על ידי בגד או כל כלי אחר. אז אם כן שואל רבה, אם לא היה לסקיני בספינה, איזה בגד? בתורת קניין חליפין? אלא ודאי שלא היו יכולים לקנות את המעשרות בקניין סודר, כי רבן גמליאל לא נחשב הבעלים על מעשרותיו כדי שיוכל למכור אותם. לפי שיש לו בהם רק טובת הנאה, הנאה מועטת שיכול לתן מעשרותיו לאיזה כהן שירצה, והנאה זו אינה חשובה ממון. ואי אפשר לקנות ממנו, מבעל טובת הנאה, את ההנאה בחליפין, כי דבר שאין בו ממש אי אפשר לעשות בו חליפין. והחנמי הוא הדין גם שטובת הנאה אינה חשובה ממון לקנות על גבי קרקע, שאין יכולים להקנותה אגב הקרקע. ובכך דוחה רבה את תירוצו של אותו חכם שרבן גמליאל יקנה את המעשרות באגב, ועל כוחה צריך לומר כדברי רבי אבא שהסקינים קנו את המעשרות בקניין חצר. ורבן גמליאל הפקיר את המעשרות, וכיוון שהחכמים שכרו את החצר, קנו את המעשרות כשאר הפקר הנמצא בחצרו של אדם. ונשארת ההוכחה של רבי אבא מרבן גמליאל והסקינים שקניין חצר מועיל גם כשאינו עומד בצד שדהו. דוחה הגמרא את ראייתו של רבא ואומרת ולא היא, אין מכאן הוכחה שטובת הנאה אינה ממון. ומה שהוכיח רבא שטובת הנאה אינה ממון מכוח זה שלא יקנה להם רבן גמליאל בקניין סודר, זו אינה ראיה. לפי שיש סיבה מיוחדת שאי אפשר להקנות מתנות כהונה על ידי חליפין, כיוון שמתנות כהונה הוא מעשר על הלוויים, וכן מעשר עני נתינה כתיבה בהו. כשמבער את המעשרות מתוודא ואומר ביערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה. ודרשו חז"ל במסכת מעשר שני פרק ה' משנה י', נתתיו ללוי זה מעשר לוי, לגר, ליתום ולאלמנה זה מעשר עני. וכיוון שכתוב במעשרות אלו לשון נתינה, אי אפשר להקנותם בקניין חליפין. שערי חליפין דרך מקח וממכרו, כיוון שדרך מחירה הוא, שזה נותן קהילה וזה נותן לו תמורתם מעשרותיו, אבל הקנאת מטלטלין אגב, מקרקע נתינה אלימתה היא, נתינה חזקה היא, ולכן יכול היה רבן גמליאל לקנות מעשרותיו לחכמים רק אגב הקרקע. רב פאפה מתרץ את קושייתו של רבי אבא לאולה באופן אחר מיישוב החכמים שבסורה. רב פאפה אמר הטעם שיכול היה רבן גמליאל להקנות את מעשרותיו לחכמים בלא שיעמדו בצד החצר, ומפני שדעת אחרת מקנה אותן שייני, שכאשר אדם מקנה חפץ השייך לו ונמצא בחצרו של הקונה, אפילו אם אותה חצר אינה משתמרת, אין צריך שהקונה יעמוד בצד חצרו, כיוון שדעת אחרת שהיא דעתו של המוכר מסייעת לקניין, ושונה דין זה מאדם הרוצה לקנות מציאה מונחת בחצרו שאינה משתמרת, שאמר אולה שאינו קונה בעל החצר, אלא אם הוא עומד בצד חצרו, כיוון שבמציאה אין דעת אחר, מקנה לו את החפץ. ולפי דין זה מתרץ רב פאפה שכאשר קנו החכמים את מעשרותיו של רבן גמליאל, לכן קנו בקניין חצר ולא בקניין אגב. והטעם שלא היו צריכים לעמוד בצד החצר ששכרו כדי לקנות את המעשרות, כיוון שדעת רבן גמליאל הייתה להקנות להם את המעשרות. שואל המורדכי, איך מועיל להחשיב את רבן גמליאל כדעת אחרת מקנה? הרי כיוון שטובת הנאה אינה ממון, אם כן אין דעת אחרת שמקנה אותו. הוא מתרץ שכיוון שרבן גמליאל הקנה לחכמים יחד עם המעשרות גם את חצרו, ובחצרו יש דעת אחרת מקנה, לכן יכול היה גם להקנות את המעשרות יחד עם החצר. אבל קצות החושן כתב שלפי מה שבייר בדעת רבה שטובת הנאה כן ממון, ומה שאמר שאי אפשר כאן להקנות רק בקניין חליפין או אגב שקניינים גרועים הם, אז מיושבת דעת רב פאפה, שגם הוא סובר שטובת הנאה ממון ולכן דעת אחרת יכולה להקנותו. ומביא רב פאפה ראיה לדבריו, אומרת הגמרא, ומינת תאמרה מניין לומר שכן הדין שבדעת אחרת מקנה אין צריך לעמוד בצד החצר. לתנן, למדנו במשנתנו, ראה אותן רצין אחר המציאה, אם היה הצבי שבור והגוזלות מדדין, ואמר בעל החצר זכתה לי סדי, זכה. ואמר רבי ירמי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן לקמן בדף י' ב' עמוד א', והוא, מה ששנינו במשנה שזכתה לו שדהו, זה באופן שרץ אחריהן ומגיען, שבעל השדה יכול לרוץ ולתופסן קודם שיברחו משדהו, אבל אם קודם שיגיע עליהם יוכלו לברוח משדה, הוא לא זכה בהם. ובאי רבי ירמיה ושאל רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה במתנה האח, אם אדם נותן צבי או גזלות לחברו והם נמצאים בחצר חברו, איך הדין? האם לא יזכה בעל החצר במתנה הזו, אלא אם יוכל לרוץ ולתופסן, או שבמתנה זה שונה, ואפילו אם ירוץ ולא יצליח לתופסן, גם יזכה בהם? וקבלה מיני רבי אבא בר כהנא, והסכים רבי אבא לסברת חילוקו של רבי ירמיה שבמתנה, אף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען, זכה בהם. מה הייתה מה? מה הטעם לשינוי הזה בין מתנה למציאה? לאו משום, לדעת אחרת מקנה אותן שייני. האם אין הטעם? משום שכאשר יש דעת אחרת, המקנה לבעל החצר, הקניין הופך להיות קל יותר. ולכן לא יצטרך לתופסן. ומדעתו של רבי אבא מביא רב פאפה ראיה, שכאשר יש דעת אחרת שמקנה קניין חזק יותר, והוא הדין שאין אדם צריך לעמוד בצד חצירו כדי לזכות בחפצים המונחים בה, כאשר דעת אחרת מקנה ומסייעת לקניין. רב שימי מביא ראיה מדיני נתינת הגט לדחות את דברי רב פאפה. אמר לרב שימי לרב פאפה, הרי גט דעת אחרת מקנה אותה, דעתו של הבעל מקנה את הגט לאישה, ואף על פי כן אמר אולה במסכת גיטין בדף עין זין עמוד ב' על הנאמר במשנה שם, הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת, והוא שעומדת בצד ביתה או בצד חצירה, שנזרק לשם הגט. הנה מוכח מכאן שאפילו כשיש דעת אחרת מקנה, צריך שיהיה עומד בצד חצירו. מתרץ לגמרא שאין ראייתו של רב שימי ראייה, שייני גט שונה דין קבלת גט משאר הקניינים, כיוון דאיתי בעל כורחה, אישה מקבלת את הגט אפילו נגד רצונה, ולכן צריכה להיות עומדת בצד חצירה כדי לזכות בו אף שדעת אחרת מקנה, ואין להוכיח מכאן לשאר קניינים שגם בהם כאשר דעת אחרת מקנה היא צריכה קונה לעמוד בצד חצירו. מתקיף לרב ששת בריידר אבידי, מקשה רב ששת על התירוץ של הגמרא, ולאו קל וחומר הוא, האם זה לא קל וחומר? ומבאר את הגמרא מהו הקל וחומר, הוא מאגד דעית לבעל כורחה, הוא מאגד שאישה מקבלתו אפילו נגד רצונה, וקניין זה קל יותר משאר הקניינים שאין צריך את הסכמת הקונה, ובכל זאת הדין שהיא עומדת בצד ביתה ובצד חצירה, אין, היא לא לא, רק כאשר היא עומדת בצד ביתה או חצירה אז היא זוכה בגט, אבל אם היא לא עומדת בצד חצירה היא לא זוכה בגט, לפי שצריך קניין חציר חזק, שהוא דווקא כשעומדת בצד חצירה, מתנה ומדעתי, מתנה שאינה נקנית בקלות כגט, שהרי אין אדם זוכה בנגד רצונו, אלא בהסכמת דעתו, לא כל שכן. קל וחומר שנאמר שיצטרכו בו קניין חזק, והיינו שיעמוד בצד החצר, ולא שיזכה אם לא יעמוד בצד חצירו, וכאשר רב פאפה שאומר שבמתנה שיש דעת אחרת מקנה, אין צריך שיעמוד בצד חצירו, אלא אמר רבשי, דוחה רבשי את הראיה מגט, ואומר דין חצר של אדם שזוכה בשבילו יתרבה, ילמדו חכמים לאל בדף יוד עמוד ב' משום יד, ממשמעות יד שידו של אדם היא רשותו, ולכן היא זוכה לאדם והוא הדין לחצרו שהיא רשותו שתזכה עבורו, ואף על פי כן לא גרעה משליחות, לא תהיה חצרו של אדם גרועה משלוחו, ולכן גבי גט דחוב אולה, אצל גט שדבר חובה אולה אישה, כמו שאמרה הגמרא במסכת קידושין בדף מ' עמוד א', תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו, שזה משל שנשים אומרות על כל בעל שהוא טוב לשבת שני גופים, ואפילו עם בעל מנובל ומוכה שכין מלשב אלמנה. אז גט לאישה זה חוב, חובה. אז אין חבין לאדם אלא בפניו, אין שליח יכול לזכות חפץ לאדם כשהוא לחובתו אלא מרצונו. לכן אין החצר יכולה לזכות לאישה את הגט מדין שליח, כיוון שהוא חוב. ואפשר לזכות את הגט באמצעות החצר רק מדין יד. ואמרה הגמרא במסכת גיטין בדף עין זין עמוד ב', חצר כידה, מה ידה בסמוכה? אף חצר בסמוכה. ומטעם זה, כדי לקבל את הגט, צריכה אישה לעמוד בצד חצירה, שרק אז החצר קונה מדין יד, אבל גבי מתנה, כדי לזכות במתנה שהניחה אדם בחצירו, כיוון דזכות הוא לא, אינו צריך אדם לעמוד בצד חצירו כדי לזכות במתנה הזו, שהרי זכין לאדם שלא בפניו. ולא תהיה החצר, כשמצטרפת לדעת נותן המתנה, גרועה משליח שזוכה לאדם שלא בפניו. ובזה מבאר רבשי את החילוק בין גט שהאישה אינה זוכה בו, אלא אם עומדת בצד חצירה כיוון שהוא חוב, מה שאין כן במתנה וכן במעשרות שקיבלו החכמים מרבן גמליאל, שאין צריך שיהיה עומד בצד חצרו לזכות בהם. אבל במציאה אף שהיא זכות, לא יזכה במציאה, אלא אם כן עומד בצד החצר, כיוון שאין דעת אחרת מקנה. ונחלקו הראשונים, האם רבשי חולק על רב פאפה, או שהוא רק בא לדחות את הראיה מגט. דעת רשי, שרבשי מסכים לדברי רב פאפה לחלק בין מציאה למתנה, כשיש דעת אחרת שמקנה אותה, ולכן במתנה שנמצאת בחצרו זכה בה, ואפילו אינו עומד בצד החצר, אבל במציאה שאין דעת אחרת מקנה אותה, דווקא אם נמצאת המציאה בחצירו המשתמרת זכה בה, אבל אם נמצאת בחצירו שאינה משתמרת, אינו זוכה בה אלא אם עומד בצד החצר. והראש מוסיף שבמתנה אפילו אין החצר משתמרת לדעת מקבל המתנה ומשתמרת לדעת הנותן גם זכה בה, כיוון שדעת המקבל מסכימה למתנה ונחשבת החצר גם כמשתמרת לדעת המקבל. אבל דעת הריף שגם במתנה כשאינו עומד בצידי החצר צריך שתהיה חצר המשתמרת, ורבה שאינו מסכים לסברת רב פאפה לחלק בין מקום שיש דעת אחרת מקנה או לא. ולכן אין חילוק בין מתנה למציאה. ובין במתנה ובין במציאה, אם החצר משתמרת זכה בה, ואין צריך שיעמוד בצד חצירו. ואם החצר אינה משתמרת, לא זכה, אלא אם כן עומד בצד חצירו. חוזרת הגמרא לדון במשנתנו גופה. נאמר במשנתנו, ראה אותן רצין אחר המציאה, אחר צבי שבור, אחר גוזלות שלא פרחו, ואמר זכתה לי שדי זכתה לו. אמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, והוא מה ששנינו במשנה שבעל השדה זכה, מדובר באופן שרץ אחריהן ומגיען. שאם בעל השדה ירוץ יוכל לתופסן קודם שיברחו משדהו, אבל אם קודם שיגיע אליהם יוכלו לברוח משדהו, לא זכה בהם. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, במתנה אח. אם אדם נותן צבי או גוזלות לחברו והן נמצאות בחצר חברו, איך הדין? האם יזכה בעל החצר במתנה זו רק אם יוכל לרוץ ולתופסן קודם שיברחו משדהו, או שבמתנה זוכה בהם אפילו אם כשירוץ לא יתפסם? קבלה מני רבי אבא בר כהנא, הסכים רבי אבא בר כהנא לסברת חילוקו של רבי ירמיה, שבמתנה אף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען זכה בהם. ביי רבה, הסתפק רבה בדין קניין חפצים באוויר רשותו של אדם. זרק אדם ארניקי בפתח זה של בית ויצא בפתח אחר של אותו בית, והפקירו הזורק לכל הקודם לזכות בו. מהו? מה דינו של הארנק הזה? האם זכה בו בעל הבית או לא? בצדדי הספק, אוויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא? דבר העומד באוויר, ואינו עתיד לנוח באותו מקום, האם נידון כמונח במקום? ואם כן זכה בעל הבית בארנק שעבר באוויר ביתו ככל חפץ הפקר שנופל בחצירו של אדם שזוכה בו בעל המקום, ואפילו אם יתפסהו אדם אחר שיצא ארנק מחלון ביתו אינו זוכה בו שכבר זכה בו בעל הבית או לא? או שנאמר אוויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי, ונמצא שארנק לא נח ברשות בעל הבית ולא זכה בו. רוצה הגמרא לפשוט את צפיקו של רבה מסוגייתנו. אמר לרב פאפה לרבה, ואמרי לה ויש אומרים שרבד הבר מתנה אמר לרבה, ואמרי לה ויש אומרים שרבינה אמר לרבה. לאו היינו מתניתין, האם אין המקרה הזה מופיע במשנתנו? מה שנינו במשנה? ראה אותם רצים אחרי המציאה, ראה בעל השדה, אנשים רצים בשדהו כדי לתפוס מציאה. אם אמר זכתה לי שדי, זכה במציאה. ואמר רב ירמיה, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחרינו מגיען, שיכול בעל השדה לרוץ אחר המציאות הללו ולתופסן, קודם שיברחו משדהו. ובאי רבי ירמיה, והסתפק רבי ירמיה במתנה, אם אדם נותן צבי או גזלות לחברו ונמצאות בחצר חברו, אך, מה יהיה הדין? האם לא יזכה בעל החצר במתנה הזו, אלא אם יוכל לרוץ ולתופסן, או שבמתנה אפילו אם ירוץ ולא יתפוס אותם, בכל אופן יזכה בהם? וקבלה מיני רבי אבא בר כהנא, הסכים רבי אבא לסברת חילוקו של רבי ירמיה, שבמתנה אף על פי שרץ אחריהם ואין מגיען, זכה בהם. ומדברי רבי אבא יש להוכיח שדבר הנכנס לרשותו של אדם, אף על פי שאינו יכול לתופסו ואין סופו לנוח, זכה בו בעל הבית. ומזה נפשוט את ספקו של רבא בארנק העומד באוויר הבית ואין סופו לנוח, שיזכה בו בעל הבית כיוון שנכנס לרשותו. אמר לי, דוחה רבא את הראיה מסוגייתנו לפשוט את ספקו. אמר רבא לאותו חכם שהביא לו את הראיה מדינו של רבי אבא, האם מחפץ המתגלגל על הארץ כאמרת? מזה רצית להביא ראיה, שאיני מתגלגל דכמונח דמי. שונה דין חפץ המתגלגל על הקרקע, כגון צבי וגוזלות שהולכים על הקרקע, שנחשב כמונח ולכן זכה בו בעל השדה, אף על פי שאינו יכול לתופסו ואין סופו לנוח. אבל אי אפשר להוכיח מזה לדין ארנק שנמצא באוויר, שיחשב גם כמונח. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית התלמוד תורתנו בדף י' במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה תנאי יכולה חצר שאינה משתמרת לקנות? שאלה שנייה, באיזה קניין יקנה רבן גמליאל את מעשרותיו? שאלה שלישית, האם ניתן להקנות מתנות כהונה בחליפין ומדוע? שאלה רביעית, האם ניתן להקנות מתנות כהונה בקניין אגב ומדוע? שאלה חמישית, האם אפשר להקנות מתנה בחצר שאינה משתמרת ומדוע? השאלה האחרונה על דף י"א, מדוע חצר אינה זוכה בגט מדין שליחות? אלה השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו היום הזה. בדף י' במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. חוזים אנו במסכת נדרים אשר בסדר נשים, פרק ו', משנה ד'. אם אמר הנודר קונם דג דגים שאיני תואם אסור בהם בדגים, בין בדגים גדולים, בין בדגים קטנים, בין בדגים מלוכים, בין בתפעילים שאינם מלוכים, בין בחיים, בין במבושלים, ומותר בתרי תרופה דק שחותכים אותו דק דק, ובציר מים היוצאים מן הדגים המלוכים. הנודר מן הצחנה תערובת של דגים קצוצים, הרי הוא אסור בתרי תרופה, לפי שהיא ממיני הדגים הקצוצים, ומכל מקום מותר בציר ובמורג'ס. מים ושומן היוצאים מדגים מלוכים, לפי שאין בהם חתיכות מבשר הדג. הנודר מטרית תרופה אסור גם בציר ובמורייס, האף שאין בהם חתיכות מבשר הדג. מסכת נדרים פרק ו' משנה ה', הנודר לאסור עצמו מן חלב, מותר בקום, במים היוצאים מהחלב כאשר מעמידים אותו לעשות מהם גבינה. ורבי יוסי אוסר, ואם נדר מן הקום, לדברי הכל מותר בחלב. אבא שאול אומר, הנודר מן הגבינה אסור בה בגבינה, בין אם ממלוכה ובין אם מתפעילה בלי מלח. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, למד באדר ראשון, א' דראש חודש אדר ב' תשפ"ד ד', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף י' ד' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאורי מעליה וכל מילה דמיטב, מחר יום שני, א' באדר ב', ב' דראש חודש אדר ב' תשפ"ד ד', ונלמד דף י' ב'. במסכת בבא מציע, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, כבימים ההם בזמן הזה, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלא דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, שלכם לא ראית החי וראי, הכל טוב, ולהתראות, חודש טוב, שמח ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.